הראשונים.
כן, זה... לא, סיימנו גם את... גם את המחבר, את הרבי יוסף קאו, זה גם סיימנו. מה שנשארנו עכשיו זה כמה מילים על הרמה ולהתקדם במפרשי השולחן ערוך. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות היום. אז יאללה, קדימה, הרמה. הרמה, דרך אגב, לא הרבה יודעים על חייו, אנחנו לא יודעים הרבה על החיים שלו. לא ברור גם מתי הוא נולד. הוא נולד פחות או יותר ב-1520, זה פחות או יותר השנים. לאחר גירוש ספרד, הרי זה קרוב מאוד לגירוש ספרד, יש הרבה מהספרדים שמגיעים לפולין, וגם אנשים שהגיעו מגרמניה, כמו שהסברנו גם פעם אחרונה, של התמוטטות המרכז הגרמני של יהדות גרמניה, ואז אנשים הלכו למזרח. הרמ"א כתב אצל רבי שלום שכנה, שהוא רבו, הוא היה בלובלין, והוא כתב הרבה ספרים. הרמ"א חיבר כמה ספרים, ספרים ידועים, ספרים גם פחות ידועים. החיבור היותר מרכזי שכתב הרמ"א זה ההגהות שלו, השולחן ערוך, אבל הוא קדם כתב ספר שקוראים לזה תורת חטאת, או בתורת עולה. תורת עולה זה יותר ספר פילוסופי, תורת חטאת זה ספר שמדבר על איסור ויתר בהלכה. בכל אופן, זה ספרים חשובים, זה ספרים שהוא מרכז שם את המנהגים של פולין, וגם את המנהגים שהיו ידועים בגרמניה. צריך לדעת שבישיבה הזאת של רב שלום שכנה למדו את הטור, בעיקר טור מרדכי וראש כמובן. זאת אומרת, זה היה הראשונים המרכזיים מבחינתם, וזה היה ההמשך של המסורת של בעלי התוספות, ולכן מאוד הושפע מהדבר הזה. וכשכותב הרמ"א, כותב את ספרו נגד השולחן אומנה, זה נגד. הוא כותב את ספרו במקביל לשולחן ערוך, או בהערות או ציונים לשולחן ערוך, אז הוא כותב הרבה מאוד מנהגים שהיו במדינות האלה מול החיבור של רבי יוסף קאו. יש עוד תלמיד חכם גדול שהוא קוראים לו
דרכי משה, וגם הרמ"א.
דרכי משה זה הרמ"א, עוד מעט אני אדבר עליו. אבל כן, אתה צודק. אומרים שגם הרמ"א כתב ספר שהוא דומה קצת לשולחן ערוך, וכשהוא ראה את השולחן ערוך הוא גנז את שלו. זה אגדה שיכול להיות שהיא נכונה. על כמה אנשים אמרו את זה? גם על הרייבד אמרו את זה ביחס לרמב״ם. היה עוד איזה אדם גדול, תלמיד חכם גדול, שהיה באותו זמן, זה המהרש"ל, שלמה לוריא. הוא היה באותה תקופה, והיו שני הגדולים האלה בעצם, היו ידידים, חברים, כיבדו אחד את השני. אבל המהרש"ל היה מאוד מאוד קשה, הוא היה מאוד ברזל כזה. שמח על הכוח ההגיוני שלו. אני חושב שקראתי לכם בזמנו, המהרש"ל כתב ספר שקוראים לו יב של שלמה, והוא כתב שם...
מהרש"ל.
רבי שלמה לוריא. זה עם למד.
אמרתי לו שקר.
יואלה. נעצור כאן.
הרב, אפשר שאלה על השולחן ערוך? שאלת לפני בין הזמנים שאלות ששאלו על השולחן ערוך, איך הוא פסק גם לפי שלושה, איך הוא לקח דווקא שלושה, והרב לא ענה.
כן, לא עניתי. אבל לא יודעת לך מה היה.
איך הוא פסק לפני שלושה...
שואל אותי כאילו לפני הרבה זמן.
היו שלושה פוסקים שהוא לקח.
כן.
שלושה ריף.
הראש והרמב״ם. חבל שאתה לא זוכר.
שאלו איך לכם דווקא השלוש האלה.
כן.
אבל כמה שאני זוכר
לנו, זו תשובה. לא, דווקא אני יודע את התשובה. התשובה היא פשוטה מאוד. כשהשולחן ערוך עומד לכתוב ספר הלכה, במיוחד אחרי מה שלמדנו, אני מקווה, שלמדנו שהשולחן ערוך לא הולך לפסוק, אלא הוא הולך לספור עד שלוש. זה גם, זה דיברנו על הדברים האלה. ולעשות איזשהו סדר ברוב של התלמידי חכמים, הוא חייב להסתמך על ספרי הלכה. חייב. ובתקופתו, ספרי ההלכה שמקיפים את רוב רובו של התורה, לפחות בדברים הנוהגים בזמן הזה, יש רק שלושה. ריף, רמב״ם וראש. לכן הוא הולך על שני, על שלושתם. יש הרבה ספרים אחרים, יש ירים, יש מורדכה, יש... אבל זה פסקים כאלה, אבל שיטה של פסיקה, כמו עריף, על כל על השס, והרמב״ם בכלל, הטור, שמביא את דת הראש, זה נראה לי שזה היה הספרים שהיה לפניו. אז הוא לקח את שלושתם, ולמד אותם, והחיר. זה נראה לי היגיון. מה עוד שאלנו? שאלנו עוד שאלות שלא ענינו? שאף אחד לא זוכר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
היה גם הרב אמר שאיך השולחן
ערוך
ידע שהוא צדק, שזה
התפשט
בעם ישראל.
לא, הוא ידע, הוא לא ידע. השולחן ערוך ניסה. הוא היה צדיק וקדוש, והוא ניסה לאחד את עם ישראל, והוא עשה משהו. מה אחר כך יצא מזה?
ההוכחה.
כן, ההוכחה. ההוכחה הכי חזקה זה מה עם ישראל אומר. זה ההוכחה הכי חזקה. אני יכול גם להוכיח את זה, שכתוב בכל מקום. המערב זצ"ל מביא את זה בעדר היקר והאריכות. הוא מסביר שעם ישראל הוא הפוסק בעצם. מה זאת אומרת הוא הפוסק? הוא הולך עם כללי, עם גדולי עולם. אני יכול להביא לך הרבה מאוד מהפוסקים שאתה לא יודע בכלל על המצאותם, כן. אבל אני, העם ישראל הוא מזהה באינסטינקט שלו, אני יודע מה, בסגולה שלו, בקדושה שלו, הוא מזהה את הפוסק, את הפוסקים שהם צריכים להמשיך את הגחלת של ישראל. טוב, אבל כל זה היה אחורה, עכשיו אנחנו קדימה. טוב, אז הרמ"א, כמו שאמרנו, היה חבר של המהרש"ל. המהרש"ל, הוא ביקר את השולחן ערוך, הוא לא כל כך אהב את עשה את החיבור הזה של השולחן ערוך. כי היום שני היום, לא? הוא לא כל כך אהב את החיבור, כי הוא לא אהב את זה. הוא אמר, אדם צריך לפסוק לפי השכל שלו. אבל המהרש"ל, כמה פסקים של המהרש"ל אתה מכיר, כמה פסקים של המהרש"ל הוא מכיר, והוא...
המשנה ברורה בבית
זה הרבה, בסורים, נכון, יש מביאים את פסקיו, בגלל שזה גם מובא בספרים של אשכנזים. לאחר מכן, כי הוא היה גדול בתורה, השפיע מאוד. אבל בתכלס, ברור שהשולחן ערוך השפיע על כל הצורה והתמונה של ההלכה במשך דורות, כמו שדבר הסברנו, עד היום אנחנו הולכים איתו באש ובמים. טוב, אז זה היה קצת השלמה. זה נכון שגם על הרמ"א קצת לא אהבו את הדרכי משה. מה זה הדרכי משה? זה חיבור מקיף על הטור. עוד מעט אני אקרא לכם קצת הקדמה שלו. הוא רצה לכתוב עיקר שיטות הראשונים סביב הטור. פתאום הוא מצא, שמי עשה את זה? השולחן ערוך, הוא כתב בית יוסף. מצב שכל עבודתו כבר הייתה עשויה, ולכן הוא התמרמר מאוד על כן, והוא כותב בעצמו שהוא חזר בו. יש לו, הוא כתב רק בחרוזים, הרמ"א. אז אני אקרא לכם איזה חרוז. הוא בהגיע... טור אסתר, לא טור אסתר, טור, כי זה על הטור. והגיע טור אסתר, אחזני פלצות ולבשני חלחלה, כשעומי נר ישראל ראש הגולה, ארי עלה, וחיבר ספר בית יוסף. אז נבלתי שפועל לריק פעלתי, ושיגעתי לריק ולבעלה, ושנתי בחינם גזלתי. כי הוא לא ישן הרבה. וביותי ימים רבים בזו המבוכה, אשר לא היה לי ליבי מנוחה, הרי הוא ראה את הספר הזה, הוא השתגע, כאילו, והיה נמס בקרבי כמים, עד שהתפללתי אל אבי שבשמיים, תן לי דרך אמת בלבבי, שלא יהיו כל דבריי גנוזים.
למה הוא
כתב ככה? מה? למה הוא כתב ככה?
עוד בחייו של רבי חבר, הוא ידע שככה זה אותו יקבלו אותו, לא?
כן, הוא ככה הוא הרגיש.
למה?
למה? אם הייתי יודע למה, בתור נבואה לא הייתי פה, אני לא יודע מה זה. למה? למה ואיך? מה אני יודע? אתה מדבר פה על גדולי עולם, אתה שואל אותי מה היה המצב הפסיכולוגי הפסיכיוסומטי שלו. אני לא יודע, אני לא מבין. אני אומר לך מה הוא כתב. כל אחד יפרש איך שהוא מבין. אני מבין שכשהוא ראה את הספר הזה, וכשהוא ישווה עם מה שהוא כתב, הוא ראה שזה יותר בהיר, אולי יותר ברור, יותר ידידותי לסביבה. לא יודע, הרגיש ככה.
מלך לימוד תורה זה מצד עצמו?
מה?
בין לעצמו הלך לימוד תורה מצד עצמו?
בטח שיש, רק הוא חשב...
הוא בוחר
את
זה כאילו כמו שזה כלום.
תראה, זה לא, הוא לא אומר שזה כלום, רק הוא רצה להשפיע.
בסוף הוא כן יש את הספר.
לא.
אבל אחר.
דרכי משה יש לנו את הקצר. כמה נקודות, אבל את דרכי משה הארוך. אוקיי. הוא גנז. אתה שואל האם לימוד תורה זה כלום? תראה, אני שומע מה שאתה אומר, ברור שזה לא כלום, אבל אתה מבין שזה שונה. תחשוב, השולחן ארוך, תראה, בן אדם נולד ב-1488, גורש מספרד, שינה את כל פני כל הדורות כולם, 500 שנה. יש אנשים כאלה, זה... כמה זוכים לזה, כמה. ספור ביד אחת. אתה מבין? איפה ראיתי אתמול, לפני שנרדמתי, קראתי איזה... יש איזה מכתב של החזון איש. קראתי איזה מכתב של החזון איש, עכשיו אני זוכר. אני מקווה שזה לא היה מתוך חלום, המכתב הזה, אבל אני זוכר שהוא כותב משהו שמי שאחראי על ה... על המסורת בעם ישראל הוא מונה 6 אנשים. כאילו להעביר את המסורת לא מדור לדור, כמו שהרמב"ם אומר, זה למד מזה וזה למד מזה, אלא בולטים. אני חושב שהוא סופר איזה 5 או 6 אנשים. הרמב"ם, המחבר, כאילו אגרא. על אגרא קראתי. כותב על אגרא. אתה מבין? זה לא מיליון איש. רבני שכונות בית כנסת. זה כמה אנשים בודדים. הרמב״ם, אתה מבין? טוב, אבל בסדר, זה כבר דיברנו על כל הדברים האלה. אז אני אומר, אז זה מה שהוא כותב. אני אקרא לכם בהקדמה שלו לדרכי משה, זה מאוד מלא, זה מאוד מאוד קשה, כי אמרתי לכם, זה הכל בפיוטים של אשכנזים, זה היה בעיה. אז זה ממש קשה. אתם רוצים לשמוע קצת? וואלה, קדימה. זה, קודם כל זה חור בהשכלה, שאני צריך לקרוא לכם דברים כאלה. אני אגיד לכם למה. אתם למדתם פעם שולחן ערוך? למדתם, פתחתם פעם שולחן ערוך? אתם יודעים מה, בואו נשאל אתכם שלא יותר מביכה. פתחתם פעם משנה ברורה? מי פתח משנה ברורה? לא פתחתם משנה ברורה? משנה ברורה לא פתחתם? את הספר? יפה. אז עכשיו שאלה שנייה. כל אחד יכבוש את פניו בקרקע. מי קרא את ההקדמה של המשנה ברורה? התחלת. שתי אנשים חמורים.
נגיעות.
טוב, בקיצור, אתם מבינים? כשקוראים ספר, צריך לקרוא את ההקדמה. שולחן ערוך כותב הקדמה, הרבה כותבים הקדמה. זה חשוב, ההקדמות האלה חשובות. אז אני קורא לכם את ההקדמה של דרכי משה ממש בקצרה. זה ארוך מאוד, תקראו את זה. זה גם מלא מאוד, אמרתי לכם. אז אני קורא, ברוך הוא המסייע על כל הבא לטהר, פתח לי שער, ונתן בליבי לקצר ולבאר דברי התשובות בקצרה, ובזה הדרך שכן נהורה, והייתה דעתי סדורה, בדברי התשבחות וזעקתה בקיצור, אה? ואז הוא כותב מה שאמרתי לכם, בהגיע טור אסתר, באיסור והיתר, והתחלתי ללחות חלה, אחזני פלצות ולבשני חלחלה, בשומי נר ישראל ראש הגולה, ערים מסובחו עלה, אל השמיים ורוח אילאים קדישין בחופנו אסף. תראה איך הוא מדבר על המחבר. וחיבר ספר בית יוסף אשר כל רואים ידעון את מעלתו וטובו ורוב טוב הצפון בקרבו. אז נבלתי שפועל הריק פעלתי ושהגעתי לריק ולבלה שנתי בחינם ממני גזלתי ולנעור הזה התפללתי. זה משחקי מילים, מי שמבין את זה. על הנעור הזה התפללתי, כי דבריי נגד חכם הנעל כעין נחשבו ושרגה בתיאר המי הם מהני וכפיס מעץ, כן, פיסת עץ יבש כמוני מה יענה, כי בידיעתו הכולל תקיף הכל והשם בירך אותו בכל, דבר אחד ממנו לא נפל מכל. תראה איזה הערכה למחבר. תמיד אומרים הרמה חולק על השולחן ערוך. בוא תקרא את ההקדמה, תראה מה הוא מדבר עליו. וביותי ימים רבים, זה לא הפוליטיקאים, כמו שהיום, זה... הוא הולך, הוא חוזר, אתה לא מבין כלום. זה בעיה, זה נכון במדינה. כי ליברמן הוא עכשיו תופס אותו בגרון, הוא גם שוגע וגם תופס אותו בגרון. מה? לא, לא משוגע. הוא אדם רציני, אבל הוא אדם צדיק, נסגר, אבל בתכלס הוא תופס אותו בגרון, עכשיו מה הוא יעשה? עכשיו הוא חייב לחתום איתו, הוא הלך. לא יודע, הוא ממש מסכן זה, ביבי. הוא מקנה בו על מה שהוא עובר זה. עכשיו, מקווה שקדוש ברוך הוא יעשה מזה דברים טובים, צריך להתפלל. מה, אתה מתפלל על זה? באמת זה? אתם מתפללים על זה? שיסתדרו? מה?
בהבדלה.
בהבדלה. כן, בסדר, בהבדלה זה גם טוב. גם זה, אין הרבה מקומות שעושים את זה. ויש אנשים שגם לא כבר רבים את זה. טוב, אבל בסדר. גם זה בהבדלה, זה נראה... תפילה אישית. מה? הייתי באיזה בית כנסת, אמרו תפילה זה שלום המדינה, קמתי? כי אנחנו קמים, אנחנו קבניקים, אה? אבינו שבשמיים, אוטומטית, כמו בימודים, אתה עושה ככה? אני קם, אבינו שבשמיים, תן לה יראי השם, שיהיו להם טוב, והפושים, תזרוק אותם לחיים. זה לא מה שהיה, אבל כאילו, וואלה, הרגשתי ש... עשו שם כמה שינויים טקטיים. ומה? זה היה מוזר? מה?
צריך.
אולי, אבל זה היה לי מוזר. לא ידעתי אם לקום, לשבת, לא ידעתי מה לעשות. ותיתן כוח לחיילי צהל רק להציל מהזה ולערוק את הזה ולא לפנות את זה. וואי 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 וואי, פקודות מטכ"ל. טוב, היה מעניין. טוב, איפה הגענו עם כל זה? לא, אני מראה לכם פה, לא, זה הטעות שלי, זה נכנסתי לפוליטיקה. אתם גם לא מבינים בזה כלום, אני רואה. וביותו ימים רבים בזאת המבוכה, אשר לא היה לי ליבי מנוחה כהלכה, נמס בקרבי כמו מים, עד שהתפללתי אל אבי שבשמיים למור הברכה, אחתי לך אבי? מה, זהו? הוא לקח את הכל? המחבר לקח את הכל? ותן לי דרך אמת בלבבי, שלא יהיו כל דבריי גנוזים, ובתוך הבאים יהיו רמוזים. ותפילתי? ויגיע כפי, ראה אלוהים ויוכח אמש. והורה לי, דרך ברור כשמש ורוח נוססה בי למור, הלא הצלתי לך ברכה. ואז חמתי שכחה ואמרתי אבינה דברי ספר בית יוסף ואחריתו, כי אמר לי אלוקים אל תראה אותו ואת ביתו, ואף כי לא הניח לי מקום להתגדר, אין לי, הוא עזה הכל. מכל מקום לפני מלאכים ושרים במלאכתך תתהדר, כי די לך במה שכיוונת דג גדולים. ויהיו רק דבריך לדבריו העמוקים, דרכים סלולים. בקיצור מילים, קודש הילולים, ולסימנים סגולים, סגולים, סגוליים, מה לא? כן? לדברי צפנת פניח מגלים. ועוד נוסף, ג' דברים רבות התועלת, בדבריי נכללים, והוא מביא פה שלושה טעמים, למה הוא כתב את דרכי משה. אחד, להביא כל הדברים בלא עורך והצעות, ובקיצור, השנית, הוספתי על דבריו כמה וכמה, פרצתי נגבה וימה בדברי הראשונים והאחרונים, יש דברים שהוא לא כתב, והשלישית, והוא העיקר והוא התכלית המבוקש בזה המחקר, כי ידוע שהרב המחבר בית יוסף בטבעו אל הגדולים נחשף, הוא פסק הלכה בכל מקום, על פי שניים משלושה עדים, הם הגאונים הנחמדים, עריף הרמב״ם והראש, בכל מקום ששניים הם לדעת אחת נצמדים ולשרבות האדירי התורה, לא חש עליהם. מה זה לא חש עליהם? מה? לא חש. לא התחשב בהם, אה? כן. רק במקום גדולים עמד לפסוק הלכה כדברי שניהם, ואף כי הם קמאי, זאת אומרת הם ראשונים, ולא בתראי, ולא חש לדברים שצפחו בקמאי ודקמאי, הלא עריף שפסק סוף פרק ב' דירובין. והסכימו עם הרבים לפסוק הלכה בכל מקום כבטראי, ולא לחוש את דברי קמאי. הוא שואל על הבית יוסף, הוא שואל איך אתה פוסק כמו עריף הראש והרמב״ם, הרי הם היו קמאי, אבל יש בטראי, שראו אותם, ובכופן חלקו עליהם, המורדכי, והיראים, והשיבולי הלקט, והאשכול, בקיצור, כל כך הרבה ראשונים. ואפילו במקום הרב אצל התלמיד, וכן פסקו האחרונים תמיד, ובראשם העריק, המעריק זה מעריק קולון, בסדר? הוא היה אחד מגדולי אשכנז. ומערי, זה התרומת הדשן, שהוא גם מהגדולים, בתשובותיהם הנעימות אשר בהן העירו כל מחשך וגילו כל תעלומות. ועל ידי זה דבר סתר כל המנהגים אשר באלו המדינות, אשר רובם בנויים על הכלל הזה בפשיטות ובתמימות, והן מפקפקים אחר דבריהם, ולכן לא רציתי גם כן לחלוק עליהם. וכתבתי אצל כל דבר הכי נהוג, וכל דבר כתבתי עליו שם אומרו, אם לא אמרתי מעצמי, ואז כתבתי, נראה לי להיות, שיקרא בשמי. שזה, זה, זה חוכמה יש בו. ואם באולי תהיתי, איתי תלין משוגתי, ולא יהיה נתלה באחרים, סרחוני ושגגתי. יפה. טוב, אז דיברנו קצת על הרמ"א. יש עוד הרבה מה להגיד. הרמ"א נפטר בגיל צעיר, בגיל 50, 52, משהו כזה. נולד ב-1520, אולי 5. דרך אגב, הוא נפטר בל"ג בעומר. רק שתדעו שזה היורצייט שלו, ולכן היה לי חשוב השבוע להזכיר את הגדול הזה. עד כאן לגבי הרמ"א וההוספות שלו לשולחן ערוך. מה? באיזה תאריך? בל"ג בעומר. בשנה, בעקרונית הוא נפטר בשין למד ג'. איך אני יודע? בגלל שאומרים עליו שהוא כתב 33 ספרים, נפטר בל"ג בעומר ונפטר בשין למד ג'. מה זה שין למד ג'? אתה שואל אותי, זה השאלה. אני חושב שהוא נפטר ב-1577. זה לא מסתדר עם השלג. בשתיים, שאני אותה על הלב. אז כנראה שלא. אחד לפה, אחד לשם. מה? אולי זה אגדה, כי הוא כותב, אומרים שהוא כתב 33 ספרים, אבל לא מצאו, מצאו איזה 9 רק. אומרים שהוא חי גם 33 שנה, אז שזה לא נראה הגיוני. לכן אני מביא אותו, אבל זה לא שזה הכל אמין. נגיד הדבר היחיד האמין שם שהוא נפטר בל"ג בעומר, זה נראה שזה אמין. זה היורצייט שלו בל"ג בעומר. טוב, קדימה. חיבורים הלכתיים אחר כתיבת השולחן ערוך. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים ב-1575, זה התאריך. ב-1575 המחבר נפטר לבית עולמו. הרמ"א כבר נפטר והמחבר נפטר. זאת אומרת שעכשיו יש לנו חומש, נח, מסודר זה כנסת הגדולה, יש לנו משנה זה רבי, יש לנו תלמוד רבשי ורבינה, קצת ירושלמי ובבלי, יש לנו כתבי הגאונים, יש לנו כל הספרות הראשונים, דיברנו על זה, ספרדים ואשכנזים, עשינו מזה זה, והגענו לגירוש ספרד. אחרי גירוש ספרד בעצם לא נשאר יהודי אחד על אדמת מערב אירופה, דיברנו על זה. הגרמנים זרקו את היהודים, הצרפתים זרקו את היהודים, הספרדים, פורטוגל, איטליה, בריטניה. בזה נגמר הסיפור. אין יהודים במערב אירופה, כולם עברו למזרח, או הקיבוץ היותר גדול של הספרדים, צפון אפריקה קצת, טורקיה. המחבר בטורקיה, דיברנו על זה. נולד בספרד, הגיע לטורקיה. למד שם התורה, כתב שם את הבית יוסף, את השולחן ערוך כתב בביריה, בצפת. עד כאן לשונו. זאת אומרת שב-1575 יש לנו שולחן ערוך. מה הולכים לעשות עכשיו? מה עם ישראל הולך לעשות? טוב, אנחנו חכמים בלילה, כי יש לנו את הפרספקטיבה. מה הם עשו? מה הם עשו? וזה דבר מאוד מאוד מעניין. גדולי ישראל של אותה תקופה אמרו, אנחנו מקבלים את השולחן ערוך. אמנם הרבה מאוד פוסקים וגדולי ישראל, מה שהם הולכים לעשות זה לפתח את הדברים שכתובים בשולחן ערוך, כמו שעוד מעט אנחנו נראה. אבל האם הם חולקים על השולחן ערוך? לא. הם אומרים, זה האמת, זה התורה. ככה התורה משתלשלת בעם ישראל. לא רק עמך, ישראל, אלא גם גדולים. זה נכון שפה ושם יש חולקים, פה ושם לא מסכימים, פה משם, אבל בתכלס, כגוש, מקבלים.
אבל אתה קיבלו את הסגות הרמ"א.
סגות הרמ"א קיבלו במקום. בגלל שהרמ"א כותב שזה היה מנהגי פוליט, והשולחן ערוך כתב שהוא לא מתווכח עם מנהגים. אלא שבמקום שיש מנהג, יעשו כמו המנהג, אז אמרו, הבית יוסף הסכים לרמ"א, הרמ"א הסכים לבית יוסף. אז כשהתפיסו בפעם הראשונה את השולחן ערוך ב-1587, אני חושב, זה השולחן ערוך הראשון בוונציה יצא, התפיסו אותו עם הגאות הרמ"א.
למה לא מתווכח עם מנהגים?
למה הוא לא מתווכח עם מנהגים? כי הרי השולחן ערוך, מה הוא פוסק? הוא פוסק על פי שלושת עמודי ההוראה. אבל זה לא הלכה, כי זה לא שהוא הוכיח שדעה אחת היא נכונה. לכן הוא אומר, אם יש מנהג בעם ישראל, אני לא מתווכח עם עם ישראל. עם ישראל תמיד צודק. הנה, הראיתי לכם בשבת, מישהו היה פה בשבת? בתפילה, אחרי התפילה דיברתי, עכשיו אמרו שישאלו שאלות. זה טוב? נראה. חופן לא היו שאלות השבוע. היה אחד, שאלו אותי על הבית הבית הזה. אז בית הבית זה באמת פלא. אתה רואה בשולחן ערוך, סימן מפורש. שולחן ארוך. שצר לי טעניות, יש טעניות בית הבית. ועם ישראל מה אמר? לא בראש. הוא אומר לו בראש, אבל לא. אז מה שולחן ארוך אומר? הוא אומר, אני מתווכח. פסק את זה. הסתכלתי בר עובדיה, הר עובדיה זה, שולחן ארוך זה... אני לא חושב שהר עובדיה גם בזה נראה לי. שתיקה כהודעה. מוזר. אבל ככה זה, יש מנהגים. טוב. מה?
פסק והתקבל.
לא יודע, אתה רואה?
לא,
אפשר
לקבל חלק מהספר
וחלק לא. מה זה?
אתה יכול לקבל חלק
מהחלק. אנחנו לא מחליטים. גדולי ישראל יחליטו.
היסטוריה קובעת.
היסטוריה, עם ישראל, גדולי ישראל. אנחנו צריכים ענווה. יש אנשים שזה לא מוצא חן בעיניהם, צריך להיות ענו. אבל אנחנו מלאי ענווה. מישהו שאל אותי השבוע אם אפשר להשתמש ב-AI רובוט. לא צריך את זה. אתם יודעים מה זה AI רובוט? שואב אבק בשבת. עם שעון שבת. זה שאלה לגדולי ישראל, כי עד מתי אנחנו נחרסם בשבת? אתם מבינים? מעלית שבת, מזגן שבת, מדיח שבת. עכשיו יש מתגים שבת, מה? תריסים שבת, אתה אמרת לי, לא? מי אמר לי על התריסים?
לא, יש מתגים.
שעון שבת, לא?
מתג של גרמה. אתה מדליק את האור, זה לא נדלק מיד. אחרי 10 שניות זה נדלק. מה? כמו בישיבה, אבל בלי גרמה. יאללה, צאן. בפנימיה החדשה זה גם ככה? טוב, מעניין. אבל זה גדולי ישראל. יש דברים שגדולי ישראל צריכים להחליט. אנחנו לא מחליטים.
בפנימיה החדשה זה בישינו, כי המתגים הפוכים. במקום אתה עושה למטה, זה מחבר למעלה.
לבלבל את האויב זה. זה לא שינו. זה לא שינו. טוב, יפה. בואו נתקדם ליעד. אני רוצה לדבר על החיבורים ההלכתיים לאחר כתיבת השולחן ערוך. בעצם לא נשארנו כל כך הרבה. גם עוד מעט אנחנו גומרים את השנה. נשאר לנו את החיבורים על השולחן ערוך, ואחר כך כמה אחרונים, נדבר על כמה אחרונים. מתקדמים. למשל, נדבר על המשנה ברורה, נדבר על הרב עובדיה בסוף. זה הכיוון שלנו. טוב, אני רוצה לתת כמה, כמו שעשינו עם הראשונים, לדבר על כמה אחרונים. קודם כל אני אתן את השנים שלהם, את החיבורים שלהם, ואחר כך נראה אם אנחנו יכולים לקרוא קצת דברים שהם כתבו, כי זה יהיה טוב. טוב, הראשון, זה די סדר כרונולוגי, אבל אולי לא עד כדי כך. הראשון, שהוא מאוד מאוד חשוב, שכולם צריכים להכיר אותו, זה קוראים לו רבי יואל סירקיס. רבי יואל סירקיס נולד בפולין, ב-1561, ונפטר ב-1640, לא משנה כל כך השנים, מה שחשוב להבין שהוא נולד עוד כשהשולחן ערוך היה חי, והוא נפטר ב-1640, והוא כתב ספר מאוד חשוב, זה נקרא בית חדש. הבית חדש הוא בעצם מקביל של הבית יוסף בתוך הטור. ויש לו אותו תפקיד פחות או יותר, וזה ספר חשוב. גם בחילוקים שלו, גם בהבנות שלו, בפסיקה האשכנזית, בראש ובטור, דברים מאוד מאוד חשובים. הבאך לא כתב ספר הלכה, אבל הוא כתב ספר שמפרש את ההלכה, ולכן ספר מאוד מאוד יסודי. הלאה, חתן שלו...
זה אותו דבר כמו שהבית יוסף עשה?
כן. הוא הביא ראשונים ומתווכח איתם ומתרץ בין... בין רמב״מים ובין דברים מוקשים, כן.
והוא הובא גם להלכה גם?
כן, בטח. הובא הרבה בהלכה. אבל איפה הוא מובא בהלכה? מובא בהלכה הרבה באחרונים כבר. אתה מבין?
לא קיבלו מרז את הבית יוסף. כאילו, כבר לקחו אותו.
לא, אבל קיבלו את הבית, קיבלו את השולחן ערוך. כפוסק, כמפרש, הוא מאוד מאוד חשוב. אבל מה חשוב גם אצלו, שהחתן שלו היה גם חשוב. החתן שלו זה הטל. אתם יודעים הרי שבכל שולחן ערוך יש גדולי ישראל שפירשו את השולחן ערוך. הם פירשו, הם הוסיפו מקרים שלא דובר עליהם, הם הרחיבו את הדברים, הם דיברו על מקרים חדשים. אחד מהם זה התז. התז, אם פותחים שולחן ערוך אור החיים, זה גם כדאי לעשות איזה פעם, תפתחו פעם שולחן ערוך ותסתכלו איזה מפרשים יש על השולחן ערוך. באור החיים יש תז ויש מגן אברהם, עוד מעט נדבר עליהם. ביורי דעה יש שח, שפתי כהן, הבשבתאי כהן. זה דמויות שחייבים לדעת על קיומם. אז התז למשל הוא חתן של הבח, הוא כותב המון ומפרש את השולחן ערוך בהרבה מאוד מקרים והרבה מאוד דברים. תורי זהב, כן, את קוראים לו נתז. השני שמפרש את השולחן ערוך, השח. השח, רבי שבתאי כהן, היה לו חיים מאוד קשים. נפטר בגיל צעיר מאוד. מה? יכול להיות, אני לא יודע. הוא מווילנה. בכל אופן, הוא היה לו חיים קשים, הרגולו היה זה, והוא נרדף. לא יודע איך, מתי היה להם את הפנאי הנפשי לכתוב כאלה חידושים, אני לא יודע בדיוק מתי היה להם זה. המגן אברהם, זה כבר יותר מאוחר. המגן אברהם, רבי אברהם גומינר, או גומבינר. זה בטח איזה שם מקום. 1633. 1683, נפטר בגיל 50, כתב ספר ענק על פירוש המחבר באור החיים. אתם רואים, אתם פותחים, הנה זה שולחן ערוך. אני פותח שולחן ערוך, מה אני רואה פה? שח. זה חושן משפט. שח, ובצד שני, סמה. מי זה הסמה? ספר מאירת עיניים, הוא דווקא מאוד קדום. כן, רבי ישועה ולק, היה כהן, קץ. כהן צדק, תלמיד המהרש"ל, תלמיד הרמ"א. הוא כתב, הוא נולד ב-1555, נפטר ב-1614-15. זה אומר ממש קרוב לרמ"א, ממש קרוב לרמ"א. הוא כותב ספר גדול מאוד, אסמה על השולחן ערוך, חושן משפט.
ושאר חלקים לא?
שאר חלקים לא. התז כותב על יורי דעה ועל אור החיים. השח כותב על חושן משפט. ועל יורי דעה.
ואבן העזר?
אבן העזר זה חלקת מחוקק, שזה מישהו אחר, וגם יש שם גם תז, אבל קטן. באר הגולה. הבאר הגולה קוראים לו רבי משה רבקש.
יש אותו בכל השולחן ערוך.
באר הגולה זה יש אותו בתור כל השולחן ערוך. באר הגולה זה מקורות הפוך, כאילו, תמיד זוכרים, תמיד זה הולך ככה. מהש"ס כותבים את השולחן ערוך, מהשולחן ערוך הולכים לש"ס. מקיצור. אז הוא כותב מקורות, לפעמים הוא גם מפרש דברים. זו עבודה עצומה שהוא עשה באר הגולה. גם מווילנה, מראה מקומות השולחן ערוך, נפטר ב-1684. שימו לב שיש רק אשכנזים פה. השולחן ערוך היה ספרדי, לא? למה זה? למה זה המשבר בעקבות גירוש ספרד מאוד קשה? ומי שמרים פה את הכפפה זה בפולין. פולין מרים את הכפפה פה. זה ככה זה. בעם ישראל יש תקופות כאלה, תקופות אחרות. למשל אצל התימנים אין לנו כמעט. לא בגלל שלא היו גדולים בתימן, אלא בגלל שהם לא כתבו. אחד יחיד ומיוחד, הגרא. 1720 כבר, 1798, רבי אליהו, החסיד, מווילנה, כן, טוב, על הגרא צריך לדבר באופן פרטי, אבל הגרא זה ביור הגרא, ביור הגרא הוא לא כתב, זה רב חיים מוולוז'ין כתב. תסתכלו בהקדמה של השולחן ערוך, אז רב חיים מוולוז'ין יש לו הקדמה על ביור הגרא, למה הוא כתב את זה, ומה אתה לומד מביור הגרא, לפעמים יש גרא של כמה מהמקורות שלו, הוא גם כתב מקורות, אבל מקורות מאוד מאוד הוכחות על הפסק של השולחן ערוך והרמ"א. על כל דבר כזה צריך לשבת חודשים על איזה שורה בגרא. זה
גם ברמ"א.
מה?
זה גם ברמ"א.
לא, לא, לא. בפרנקל הכניסו את ביור הגרא של השולחן ערוך על הרמב"ם באיפה שזה מתאים, אבל זה לא שהוא לא כתב על זה. לא, שהוא לא למד רמב"ם, כן? לא אמרתי את זה חלילה. הפרי מגדים. יש אותו בסוף השולחן ערוך, גם עבודה ענקית, פרים גדים. 1727-1792 בלבוב. הבעל הלבושים הוא מאוד חשוב, וזה קצת נעסוק בו כרגע. מי זה בעל הלבושים? בעל הלבושים זה רבי מרדכי יפה.
זה
לא, זה מישהו אחר.
אבל אנחנו נרחיב עוד על הגר"א?
נרחיב, אם יהיה זמן. נרחיב, לא היו. רבי מרדכי יפה, הוא קוראים לו בעל הלבושים. למה הוא קוראים לו בעל הלבושים? כי הוא כתב ספר על כל השולחן ערוך לפי הלבושים שכתובים במגילת אסתר. איך כתוב שם? תכריך בוץ וארגמן, מה עוד יש שם? עטרת זהב, חור, כרפס ותכלת, את כל זה הוא כתב ספרים. הוא קרא לזה חור, בקיצור. פה בוא נראה פה שיש. הלו, אין פה. אין פה לבוש. כן, בעל הלבוש. יאללה, קראו לו בעל הלבוש, כי הוא כתב על בגדים. לא, חס ושלום, הוא לא כתב על בגדים. הוא היה תלמיד חכם ענק, אבל הוא כתב והוא נתן ש... אז קוראים לו בעל הלבושים, או בעל הלבוש. היה לו גרדרובה כזאת של מגילת אסתר. נולד ב-1530, הוא קדום. נפטר ב-1600 ו... מה?
מה זה מה שהוא כתב על השמות של החור?
אתה שואל למה הוא כתב ככה?
זה השמות של הספרים שלו?
כן. עטרת זהב. זה על יורדיה. למה הוא עשה את זה? חברים, אני... אני לא יודע, אני מספר לכם מה שהיה. אתם שואלים אותי
למה?
יכול להיות. נפגשתם פעם עם הלבוש? במשתבורים הביאו אותו מיליון פעם. אז יש ספר שקוראים לו לבוש? לא, אין קוראים לו לבוש. קוראים לו כל ספר על אור החיים ככה, על הירידה ככה, חושב משפט ככה, בן העזר ככה.
נשאר עוד כמה לבושים.
הוא כתב ספר, קוראים לו בעל הלבוש, או בעל הלבושים. קוראים לו מרדכי יפה. והוא היה תלמיד המהרש"ל והרמ"א. הוא היה עם אסמה, באותה... הוא יותר גדול מאסמה. אבל הם היו קדר של תלמידי חכמים ענקיים כאלה, שלקחו על עצמם לפתח את ה... לפתח את ה... את ההלכה ואת השולחן ערוך. בלעדיהם השולחן ערוך היה נשאר דל, אבל הם העמיקו בהלכה, בשולחן ערוך. לפעמים הם גם חולקים, אבל לא הרבה. העיקר זה להסביר, כמו שהלבוש אומר, איך הלבוש אומר. עם התפשטות השולחן ערוך והגאות הרמה, מה הוא כותב? הוא אומר, אני רוצה לכתוב ספר. על מה? שלוש מטרות, אומר הלבוש. אחד, שרבי יוסף קרו והרמה לא כתבו רק ראשי פרקים ופסקי הדינים בקיצור מופלג. אז עכשיו הוא הולך מהקיצור להאריך. שתיים, שלא בעל תיקונו בשולחן הערוך של ארי קרו והרמה, שהם השמיטו כמה דינים בשולחן הערוך שלהם. יש כמה דברים חסרים, אני אעשה השלמות. שלוש, ויהיה ספרי זה כדברי הממוצע בין שתי הקצוות. תראו מה זה, בהלכה יש את הכל. קצה אחד הוא החיבור הגדול של הרב המשביר שעשה סביב הטור, שהוא ארוך בהרבה, זה הבית יוסף. קצה השני הוא שולחן ערוך שהוא קיצר בטירוף, נכון? אז הוא אומר, אני אעשה באמצע, וספרי הוא אמצעי, יאריך במקום הצורך את העמים, יקצר במקום הראוי, למען יספיק לכל המעיין בכל טעמי הדינים בקצרה. זאת אומרת, שנייה אחת, תן לי עוד משפט אחד. השולחן ערוך כותב ספר קיצור רק עם ההלכות. בא לבוש ואומר, וואלה, אני אוסיף קצת טעמים, סיפורים, עניינים. זה מעניין. כן.
בצד ומגן אברהם, אנחנו עושים מצג כזה, בצד ומגן דוד, ומגן אברהם, נוניות, כאילו, מה זה? למה כתוב שתי שמות?
מגן אברהם, נרו יאיר.
ואתה זה מגן דוד, מה הקטע?
כי הספר שלו זה מגן דוד.
אז למה קוראים לזה
תז? כי הוא קוראים לו תז.
כן.
כי הוא כתב גם תורי זהב. אז הרבה פעמים קוראים לו התז. כתוב מגן אברהם נרו יאיר? יש שם שולחן ערוך?
לא, הורידו אותו למטה. הורידו אותו?
טוב, גם לך תדע מי כתב את זה. אתה יודע, מסתום יש איזה סיבה. כן.
אף אחד מהראשונים האלה לא חולק על השכנה?
אין ראשונים. כן, יש שחולקים.
כמו לי זה
ספציפית. חולקים. ספציפית בדין הזה, בדין הזה, אבל הם לא חולקים על הקונצפט, אתה מבין מה שאני אומר? על התפיסה. כן.
מתי היה את המעבר בין הראשונים לאחרונים?
גירוש ספרד. מי קבע?
גילו הנקודם.
כן, מי קבע את זה? מזהים את המעבר בין ראשונים לאחרונים ב-1492 בעת גירוש ספרד. הזעזוע הזה הוא הפך את ה... זה גם הגיוני, הוא החשיך את עיני ישראל. המהר"ל הוא בין לבין, אז הוא אומר, הוא חולק על הרמב"ן ועל תוספות. אמרו לו, אתה לא יכול לחלוק על תוספות, אתה אחרון. מי קבע שאני אחרון? למה אני אחרון? מי אמר שאני אחרון? אני, שאנחנו אחרונים, זה בסדר, אנחנו מבינים, אבל המהר"ל אומר, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. לא, אתה לא יכול לחלוק. אומרים לו, כמו שהראשונים לא יכולים לחלוק על גאונים. הוא אומר, אני, זה אותה תקופה אנחנו. אז נכון שהתוספות, בעלי התוספות והרמב"ן הם קדומים למהר"ל, אבל... יש אחרונים שהם קרובים למערל בשנים. אתה שואל מי קבע את זה? אני לא יודע. נראה לי שזה המציאות קבע את זה. שהיה משבר כל כך גדול, שבזה הם החליטו... כן. זהו? יאללה.